טוב, חבר'ה, בואו נראה. התחלנו מנושא נכבד, אהבה. אומרים, אהבה יש בעולם. למדנו פעם שעברה את העניין של אוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, ראינו שזה בעצם הוראה להתייחס, במקרה הזה, לאישה בשתי רבדים. לאהוב אותה אין מצד הצרכים החיצוניים שלה, והן מצד הצרכים הנפשיים, שזה נוגע לכבוד. האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו. כן? כי ההתייחסות אל הצרכים הרוחניים שלה, כן? הערך של הצרכים הרוחניים הוא למעלה מחיי הגוף. מוטב ישליך עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו אפילו שעה אחת. כן? כי מיטת הגוף וכבשן האש היא עדיפה על פני הלבנת הזולת, שזה מוות רוחני למעשה. אז אנחנו רואים פה שאנחנו מתייחסים אל תכנים רוחניים, נפשיים, פנימיים של האדם. לעומת ההתייחסות לצרכים החיצוניים שלו, אנחנו רואים שמצידנו צריך להיקבע יחס שונה. כלומר, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. כן, מדרגות יש. אנחנו לא מזלזלים בצרכים הגופניים של אישה, אבל אנחנו באים להעריך. כשאנחנו באים להעריך את הצרכים הגופניים של המומת צרכים הנפשיים, לזה אנחנו מייחסים את האהבה, או לזה את הכבוד. טוב, יש הרבה רעשים. כן. שבוע הבא כבר יהיה לנו דלתות פנדור, אולי צריך להציע לו להביא דלתות פנדור, שלא יהיה לכנסו רעשים, אבל זה דלת יקרה. שב אחורה. זה נפתח. אתה יכול לשבת אחורה. יושב אחורה שזה תשען עליו. כן, בסדר. מרגיש בנוח, בסדר. אהבה. אז בואו נתחיל לקרוא ביחד, נתעכב מה שצריך להתעכב, בסדר? לא יותר מדי, כי אנחנו רוצים גם להספיק. כן, כבר. זה רק עשיתי סיכום דברים שאמרנו בשבוע שעבר.
אתה רוצה להביא את עצמי לידי מוות,
במקום
אשתי?
לא, יותר מגופו, יותר מצורכי הגוף שלו. כלומר, אם אתה עכשיו רוצה לאכול איזה סטייק, כן? לעומת זה יש לצורך, לא, יש צורך נפשי מסוים, אז אתה מוותר על הסטייק עכשיו. זה נקרא יותר מגופו, כן? זה לא אומר שלא תאכל את הסטייק, אבל תאכל אותו עוד שעה, אחרי שתגמור, להשלים את הצורך הנפשי, סלש, רוחני שלה. זה הכוונה. אין הכוונה מסירות הגוף ממש, במובן למסור את החיים. לא שמענו הלכה כזו, כן? לא שמענו דבר כזה. זה יכול להיות מתוך התנדבות, גם לא ברור, שאלה גדולה. אם אדם יכול למסור את נפשו בשביל אשתו, וכן הפוך. עושים כך, כן? אבל לא בטוח שזה הלכה. ספק אם זה מידת חסידות אפילו. לא, רוצה להיכנס דוגמאות כרגע, אבל ספק. יש דברים שיותר מן הדין, כן, ודאי שאני יודע מה המקרה שהיה במקום מסוים שמחבל נכנס באישון לילה, בשתיים בלילה נכנס לתוך בית, כן, לבית עם 8 ילדים, אבל ילדים לא היו, הם היו אצל סבא וסבתא בצפון, רק ההורים חזרו לבדם הביתה, השאירו את הילדים שם. מחבלים נכנסו, חדרי הילדים כולם ריקים, עלו לקומה שנייה, לראות אם יש מישהו, ראו את הזוג, ישן, שנת ישרים, ראה את הזוג, והתנפל אליהם, התחיל לדקור את הבעל, כן? דקור אותו בלא הפסק, בכתף, פצע אותו 14 פעמים, משהו כזה, והתחיל מאבק גדול מאוד, כן? מאבק גדול מאוד, גם האישה היא גדאית לא קטנה, היא, כן? חיפשה את האקדח, אבל היה חשוך בחדר, והייתה בעיה, כי כל ניסיון יכול להדליק את האור שלה, זה כבר היה חושף את הבעל, בעצם לבדו מול המחבל, והיא רצתה גם כן לעשות משהו. אז הם שיתפו איכשהו פעולה, והם היו מוכנים למות אחד בשביל השני, זה בלי ספק. כן, בלי ספק. בסופו של דבר, ברוך השם, הם הרחיקו את המיטות כדי שיפול למטה, בין המיטות. הוא היה מונח על המיטות, אז הם הרחיקו את המיטות כדי שהוא ייפול, ואז הוא נפל בין המיטות. בשלב הזה הוא הסתער לו על הגרון וחנק אותו עד מוות. בא לבית, היהודי. היהודי, אתה מחבל, אתה מחבל. מה? זה היה ביתמר.
המחבל הרג את
הילדים? לא, לא. בעל הבית הרג את המחבל. כן, הוא חנק אותו עד מוות. פשוט נפל פנימה, בתוך בין שתי המיטות, הוא היה ככה. אז תפס לו פה, חנק אותו. דקה וחצי יצא לו אוויר. הם ניסו לדקור את הפסקים בבטן. מסתבר שהוא היה עם אפוד קרמי. זה לא אפוד תקני. הוא שם פה אסבסט או משהו כזה. איזה רצועת אסבסט. זה לא יצריך לדקור אותו. הסכין נשבר. נשבר הסכין. הוא דקר אותו 14 פעם, חתך לו פה שרירים, חתך לו פה... באתי לבקר אותו בלינסון הזה. איזה סיפור זה היה. אבל פה...
זה לא בבטן.
אה?
זה שזה לא בבטן.
ברור. הוא הגן על בטן, הוא דקר אותו בצוואר, זה היה חלק החשוף, אבל מכיוון שהבחור הזה הוא בחור בריא, כזה, כן. דקר אותו, זה ככה... כן, כמו, אני יודע, כמו פיל שמקבל נשיכות מאריה, כן. אז קצת שותה דם, זה לא רציני, הוא ממשיך לנסוע. הוא כזה חזק מאוד, כתף שלו, כתף כתף. מה?
מה הוא עושה
את הסכל? אולי נשאר בפרט כנאבי. כן, אז בכל אופן, יש מצבים שפשוט שאדם עושה את הנפש בשביל אשתו וכן הפוך. אופן כללי, פה הכוונה יותר על דחיית הסיפוק הגופני שלי, כן, על מנת לספק בה איזה צורך נפשי. לכבד, לכבד אותה מצד ערך. לכבד זה מצד הערך. מה זה לכבד? אני מכבד את הערך שלה, החשיבות שלה, הדימוי העצמי שלה בעיניי. זה לא רק הצורך, כי אני יודע מה, צורך פיזי שלה, אלא הערך שלה בעיניי. יש דברים שכאשר אתה עושה אותם, כן, מתברר מה מידת הערכה שלך כלפי הדמות, מה הערך הסגולי שאתה נותן לה. כן? יש דברים כאלה. כן? ובדברים האלו, כן, אגב, זה דברים מאוד פשוטים. אתן לך דוגמה פשוטה, כן? למשל, אם אתה, כמו שאמרנו מקודם, רוצה, אני יודע מה, לאכול משהו, או רוצה לעשות איזה דבר שקשור לצורכי הגוף, והיא רוצה שיקשיבו לה עכשיו, יקשיבו לה, כן? לצער שלה, לשמחה שלה. כל זה בחינת מכבדה יותר מגופו, כן? להקשיב לצערה ולשמחתה, זה מכבדה יותר מגופו. זאת למה? כי כשאדם מספר, נשים לב על עצמנו, כשאנחנו מספרים סיפור, או כשאנחנו מבטאים צער או שמחה, אנחנו מרגישים שמי שמתייחס אלינו, הוא ממש מאשר את קיומנו, במובן יותר עמוק. אתה מקשיב לצער שלי, אתה מקשיב לשמחה שלי, אבל בסדר, חסר לי כפתור בחולצה, ואתה מביא לי כפתור. זה נחמד מאוד, אבל זה עדיין לא באותה עוצמה של אישור, אותה עוצמה של תמיכה, אותה משמעות, אותה הרגשת פרגון, יש לי מזה, כמו כאשר אתה מקשיב לשמחתי ולצערי. אין? אז זה עניין הכבוד יותר.
למה אתה מדבר דווקא הקשבה? זה הדבר שהכי...
כי הקשבה, כי אדם מדבר מתוך הנשמה, אדם מדבר עמוק מתוך הנפש, כמובן. הוא לא מדבר מצורך פיזי, הוא מדבר מצורך נפשי. הנפש היא הרבה יותר יקרה בעיני האדם. הרבה יותר יקרה, כן? הנפש, הצד הפנימי, הדימוי העצמי שלו, בעיני האדם הוא הרבה יותר יקר מהצרכים הפיזיים שלו. אדם מוכן לוותר על הרבה הרבה דברים פיזיים, כן, בשביל הכבוד שלו. מה אדם מוכן בשביל כבוד לעשות? ובלבד שירגיש בעל ערך, כבוד, מכובד. הרבה אם זה כבוד שקרי, כן, לא מדבר, כן, אבל אפילו כבוד שקרי יש לו כוח, כן? כן, מה, אנשים בשביל כבוד מוכנים לא לאכול ימים, מוכנים לקחת סיכונים פיזיים עצומים. פיזיים עצומים, בלבד שירגישו מכובדים. כן, אבל יש לדבר הזה יסוד, כי באמת הכבוד הוא הרבה יותר משמעותי לאדם. במהלך הניסוי אנחנו צריכים את תשומת הלב שלנו צריכה להיות מחולקת יפה, כן, בין אהבה לכבוד, בין הצרכים הפיזיים של אישה לבין הצרכים הנפשיים, לוחסן רוחניים שלה. שים לב, אמרנו שזה נרמז בדרך רמז, מה שנאמר, כסותה, שערה כסותה ועונתה לא תגרע. כן, שערה כסותה ועונתה לא תגרע. שירה זה האוכל, זה הצד הפיזי. כסותה זה הצד הנפשי. עונתה, כן? כסותה, לא. שירה זה האוכל, כן? כסותה זה צד של הכבוד, כן? שהרי קוראים לבגד, קוראים לו כבוד. רבי יוחנן היה קורא לבגד שלו מכבדותי, כן? ועונתה זה הצד הרוחני, כן? העונה זה הצד נפשי, סליחה. הצד נפשי. עונתה זה החיבור הנפשי, כן? הוא נתן, תשמיש, יחסי האישות שבין איש ואישה, מצד האישה, יש בזה צורך נפשי עמוק מאוד, שמראה על החיבור הגדול ביותר. כן? זה נקרא עונתה, שהראה צורך פיזי, כן? כבוד שלה זה הבגן, והעונה זה החיבור הנפשי. אלה שלוש צרכים העיקריים שיש לאישה, והם מאוד מאוד חזקים ודחופים, ואנחנו צריכים לספק אותם. כן? יש לנו אחריות כלפי הצרכים האלו במידה מסוימת, כן? מידה לא מבוטלת, נקרא לזה כך, כן? כל זה כלול בשטר התחייבות שנקרא כתובה, שהראה כסותה ונתה לתגר. כן, מכוון כנגד שלושת החוסרים העיקריים, גוף, נפש וכבוד, כן, סוגיה בפני עצמה, כבוד, הבגד. עכשיו בואו נראה. אהבה היא היסוד לחיים שותפים. כן, דיברנו על כך שאי אפשר לחיים שותפים ולא אהבה, כי הניגודים הטבעיים בין איש ואישה הם מאוד מאוד כבדים, ולכן אם לא תתפתח הערכה הדדית לשוני, כן, לא תתפתח הערכה הדדית, אי אפשר יהיה לחיות חיים משותפים. כמו שאמרנו, זה יהיה טובעים השניים מן האחד. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא דרך, כן, או התייחסות, כן, אחד לשני, שתהפוך את הניגוד לניגון. זאת אומרת, איך הופכים ניגוד לניגון? איך הופכים דבר שהוא כל כך שונה ממני, איך הופכים אותו לדבר משלים אותי, לדבר שאני אכפוץ לעמול עבורו, להוציא אותו אל הפועל, לעזור לזולתי להוציא אותו אל הפועל. זה אהבה. זה אהבה. זאת אומרת, אהבה על מה היא מבוססת למעשה? אני אגיד זה כבר פה. אהבה היא מבוססת על התפיסה שלמעשה איש ואישה הם אחד. איש ואישה הם אחד. עכשיו, זה דבר מאוד קשה להבין. כי אנחנו בעיקר, מה? חווים את המציאות שלנו. אנחנו חווים את המציאות שלנו יותר מצד החילוק שבינינו לבין זולת. אני גבוה, הוא נמוך, אני כזה, הוא כזה. שימו לב שאנחנו מסתכלים אחד על השני, כן? אנחנו נוטים לבחון את ההבדלים. עד שאנחנו מגיעים לבחינת המכנים שותפים, זה לוקח זמן. צריך שוחח, צריך עין טובה, צריך פתיחות, צריך סבלנות, צריך הקרבה. לאט לאט מתגלה שבעצם, למרות הניגודים, למרות שאתה מגולני ואני מצנחנים, למרות שאתה כפרי ואני עירוני, כן? למרות הכל, למרות שאתה דתי ואני חילוני, למרות הכל, וואו, הולך ונחשף מכנה משותף, זה אהבה. כלומר, הולך ומתברר לנו שלמרות הצדדים המחולקים, הנה, אצבע, שני אצבעות מחולקות, יש להם שורש אחד. זה נקרא, זה דבר קשה, זו עבודה קשה שבמקדש, מה שנקרא. כדי לחשוף את היסוד המשותף, כן, שלנו, צריך העמקה מיוחדת, התבוננות, צריך להכיר את יסודות הרוח שבאדם. כי רק על ידי חשיפת יסודות הרוח, אנחנו מסוגלים לקחת שתיים ולהפוך אותם לאחד. כמה זה אחד ועוד אחד? אחד. כן, בנישואין. כן, זה חשבון אחר. אחד ועוד אחד שווה אחד. כן, דבר מעניין. כן. זה חשבון אחר לגמרי, זה חשבון של תורת היחסות, זה חשבון אחר. זה לא חשבון חומרי, אחד בו אחד שווה שתיים, אחד בו אחד שווה אחד. כן? עכשיו, אהבה זה בדיוק זה. כן? באופן כללי אנחנו מחלקים את האהבה לשלוש סוגים. שלוש סוגי אהבה יש לנו. יש לנו מה שנקרא, כן? או שלוש סוגי שלום. כן? אהבה זה בעצם התייחסות, כן? הימשכות, הידבקות בזולת. אבל יש לנו שלוש סוגים של הידבקות. שלוש סוגי דבקים, נקרא לזה ככה. יש דבקים זולים, שאתה מחבר דבר לדבר, תוך שבוע מתפרדים. יש דבקים יותר איכותיים, שאתה מחבר דבר לדבר, זה מחזיק חודשים. יש דבקים שזה שנים גבי שנים. כן? שום פיחות לא אוכל בזה. כן? ממש. לא קעו עיניו, לא נס ליחוש לדבק. שנים גבי שנים. אותו דבר באהבה. זאת אומרת, שלושה סוגי זיקות, נקרא לזה כך, זיקות. יש לנו שלוש סוגי זיקות, כן, בין אדם לחברו או בין איש לאשתו. אנחנו מדברים פה כרגע על סוגיית זוגיות, כן? הזיקה הראשונה, הזיקה הראשונה. כן, אני מודע לכך שאני פתאום מעריך, אבל אין מנוס, כי אחרת הדברים לא מובנים. כן, זה חשוב מאוד, זה השלב שבו אנחנו צריכים להבין את המושגים איתם. כן, כיוון שאנחנו מדברים על אהבה, אין אפשרות להתקדם בלי להבין, כן, את שלושת סוגי הזיקות שקיימים. כן, באופן כללי נקרא להם זיקה, או נקרא לזה שלום, אהבה, זיקה, שלום, חיבור, שלוש סוגים. הסוג הראשון, איך נקרא לו? קוראים לו שלום... מה? שלום הנהר. שלום הנהר. כן, מסכת ברכות, פסוק, ויהי כנהר שלומך, מזה שאנחנו רואים ששלום הוא גם קרוי נהר. כן? מדרגה שנייה היא שלום הגדרה. כן? גם זה מפסוק מפורש בנביאים, אני כרגע לא זוכר את הפסוק, כן? שקדרה יש בעניין של שלום. ושלום שלישי זה שלום הציפור. כן? יגן השם כציפורים עפות. כן? ציפורים זה גם ביטוי לשלום. כן? זו המדרגה הגבוהה ביותר של שלום. וכדאי שנבחין בזה, כי כל אחד מאיתנו מצוי באיזושהי מדרגה, או בשילוב של מדרגה. יש זמנים שאנחנו נמצאים לרגע בשלום הנהר, ויש לרגע שאנחנו קופצים לשלום הגדרה, ויש הבלחות והתנוצצויות לפעמים של שלום הציפור. מה ההבדל ביניהם? שלום הנהר הוא השלום האינטרסנטי, הפשטני והפשוט ביותר. כן? כמו נהר, מה זה נהר? נהר הוא גבול שחוצץ בין שני מדינות. חוצץ בשני מדינות, כלומר, הנהר הוא קו המחלוקת בין המדינות. על מצד שני הוא גם משמש למעל שייט. אפשר לשוט מגדה לגדה ולעסוק בסחר חליפין, תיירות, כל מיני דברים גם, נכון? אז הנהר מצד אחד הוא גבול עז, כי עז גבול בני עמון. נהר זה יכול להיות גבול עז מאוד. מצד אחד הוא גבול, מצד שני הוא גם נתיב תעבורה ושייט, כן? זאת אומרת, זה מרמז לשלום האינטרסנטי. שלום האינטרסנטי אומר, תראה, ביני לבינך יש גבול. אנחנו למעשה מנוגדים. לעולם לא נהיה אחוקים. אבל מכיוון שגם אני וגם אתה נצרכים סוף סוף, אני לא יודע גדל תפוחי אדמה, ואתה יודע. כן? כמו שהיה בין רוסיה לגרמניה. הרוסים, לפני מלחמת העולם הראשונה, הרוסים הם היו מתמחים, במה הם היו מתמחים? היו מתמחים בפשיטת האורות מן הדובים, או מחיות קטנות יותר, וייבושן של האורות. אבל הם לא היו בקיאים בתעשיית האור. הם היו רק עד השלב של ייבוש האור. וכך היו שולחים את האורות לאן? לגרמניה. שם התעשייה הייתה יותר מפותחת. כן? אז התפתחה התעשייה, כן? חליפין בין רוסיה לגרמניה, למרות שהם אף פעם לא היו חברים טובים, כן? התפתחה איזה סך החליפין. אנחנו ניתן לכם אורות מרוסיה, כיוון ששם יש הרבה יותר חיות בעלות אור, בעלות פרווה, נכון? מה יש בגרמניה? כן?
יותר
מתכת? מה?
יותר מתכת? טכנולוגיה?
אין להם שם דובים בגרמניה.
לא,
לא, אז אני אומר, בעניין האור, בעניין האור ראינו את השיתוף פעולה, שיתוף פעולה אינטרסנטי לחלוטין. זה לא הפריע לגרמניה לימים לתקוף את רוסיה, נכון? כן? לא הפריע להם, ודאי שלא. כן? וזה בדיוק הרעיון. כלומר, יש באמת גבול ונהר עצום בין גרמניה לרוסיה. אבל כיוון שהגרמנים זקוקים לאורות, לחורפים הקרים שלהם, כן? והרוסים זקוקים לפרנסה, מה לעשות? צריכים פרנסה. אז הם מוכרים להם אורות, והם מאבדים את זה. ואחרי זה, מה שמאבדים, גם משתמשים הגרמנים וגם הרוסים. זה שלום הנהר. אבל נשים לב, שלום הנהר, אם כן, הוא נובע מהנחת יסוד שאני במרכז. מתי אני מוכן להכניס אותך לקרבתי וסביבתי? כשיש לי צורך בך. אז אני מסוגל אפילו להיות במובן מסוים הוגן מבחינה עסקית. כל עוד יש לי אינטרס להיות לך בקשר. כל עוד אתה מספק לי את האורות. אגב, יכול להיות שאני אפתח שיטה או דרך להשיג אורות בעצמי, אני כבר לא זקוק לך. ואז עשויה להתגלות השנאה בין העמים האלו, מלא פורצות מלחמות. זה אחת הסיבות שמלחמות פורצות בחלוף האינטרסים. בטל דבר, בטל אהבה. זה שלום הנהר. כן? וכל אחד מאיתנו מוזמן לבדוק עד כמה שלום הנהר הוא תופס מקום במערכות היחסים שלו. לפעמים זה דק. זה לא צריך להיות גרמניה ורוסיה, שזה מאוד בוטה. אוי, איך אנחנו סונים את הקומוניזם, אומרים הגרמנים. אוי, איך אנחנו סונים את הסוציאליזם, אומרים הרוסים. זה לא צריך להיות על סף מלחמה. סתם במערכות יחסים שבינינו יכולים להבחין, כן, עד כמה נוכח הניחוח של שלום הנהר. עד כמה אני מבקש בקשר הזה משהו, שבחלוף האינטרס אני עשוי לשכוח אותך, כן? מדברים על זה הרבה, סיפר לי אחד שהיה אדם מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה כרגע אפילו להגיד מה הוא עשה, כי אתם יכולים לדעת, אבל התקשרתי אליו לתרומה למכון מאיר בתקופת המבצע שהיה פה, כן? הוא היה מנכ״ל גדול בכמה מקומות, באמת אדם שמשכורת החודשית שלו הגיעה לעשרות אלפי, עשרות אלפי שקלים, כן? שנים הוא עבד מפעלים. והיו לו המון חברים אז, המון חברים. מה זה, השכימו לפתחו, מה זה, כולם חברים שלו. בקיצור, הוא פרש לפנסיה, וגם קצת חלה, ונוסף על כל אלו, ברוך השם, ברוך השם, הוא גם התאהב בתורה מחדש, וכתב ספרים. אז את הכספים שלו, הוא הוציא על טיפולים ועל ספרים. ואין לו כך כסף. הוא תורם תרומה, חי שקלים, חון מיר, הוא תורם. כן? אבל אני מתקשר, חשבתי ככה, יש לי איזה תורם כבד, אני יוצא ממנו איזה 100,000 שקל, 50,000 שקל. תחיל לדבר איתו, זה, כי הכרתי את זה, הכרתי את אביו, והכרתי את ביתו גם, כן, לא משנה. אני מרים אליו טלפון, הוא עונה לי בקול הזה, הכרתי את הכל, הוא עונה לי, סיפרתי את כל הסיפור, אמרתי מכון מאיר וזה, אז הוא אומר לי, תשמע רבי יואב, קודם כל, סיפר לי את כל הסיפור שאמרתי לכם עכשיו, כן, נכון, פעם היה לי כסף, נכון, פעם היה לי כסף, אבל אתה יודע, מאז שיצאתי לפנסיה, גם קצת חליתי ברוך השם, כן? כל מת השם, ברוך השם, וברוך השם זכיתי להוציא שתי ספרים בהלכה, כן? הכלכלה בתורה, כן? הוא כלכלן אדיר, אז הוא כתב על ההיבטים הכלכליים שבתורה, כן? וזה עלה לי לא מעט כסף, גם ההפקה של הדבר הזה, גם ההפצה שלו, גם על טיפולים וכן הלאה וכן הלאה. ואיך אמר לי חבר שלי רבי יואב, אני אגיד לך, פעם כשהיינו במצב טוב אפשר היה להכניס את החברים שלנו, הם היו כל כך מרובים שהיה צריך את הרכבת הקלה כדי להכניס את כולם. אבל היום מספיק אוטובוס קטן, זה מספיק, זה מה שנשאר, זה מה שנשאר. מתוך כל המאות, כולם היו בקטע של שלום הנהר. שלום הנהר הוא הברירה הטבעית שבאדם. הברירה הטבעית של חזק אוכל קטן, או של מערכות יחסים וסימביוזות בתוך הטבע, אתם מכירים את זה, כן? אין ענפת הבקר שהיא רוכבת על הקרנף ואוכלת את האור המת שלו, כן? כל אחד מרוויח, היא מרוויחה אוכל, והוא מרוויח ניקוי, חבל הזמן, כן? זה כמה מאות ענפות כאלו. יושבות לו על הגב מהלך השבוע, הוא נקי, פדיקור, מניקור, משהו משהו, מה אכפת להם? סימביוזה, זה נהנה וזה נהנה, בכיף. למרבה הפלא, יש את זה גם אצל האדם. בצד הטבעי הקיומי שלנו, אנחנו ממש בקטע. אנחנו יכולים, כן, לחתום, אני לא אפילו רוצה, לא רוצה לקרוא לזה אפילו בריתות, כי זה לא ברית. אבל אנחנו יכולים לחתום על הסכמי סחר כאלו ואחרים, זה יכול להיות הסכמי סחר אפילו רוחניים אגב, שאני מקבל מרב משהו, ואחרי שקיבלתי, כן, זה יכול לבוא בידי ביטוי בכל מיני תחומים. אבל יש בנו את הקטע הזה, שאנחנו מוכנים אפילו להשפיל את עצמנו, ולחייך לרוסי, הגרמני שיחייך לרוסי, והרוסי שיחייך לגרמני. ראינו מלחמת העולם השנייה, אין דבר יותר מזוהם ויותר קשה שהיה לצ'רצ'יל מאשר לעשות ברית עם הרוסים. הוא שנא אותם, שנא, אי אפשר לפתוח בסטלין, אי אפשר, אסור. זה פרא אדם. צ'רצ'יל? וואי, וואי, וואי. עם כל זאת, הוא יבין שבלי לקבל את החיזוק מהמזרח של הרוסים, הוא לא יכול להתגבר על הנאצים. ודאי וודאי, בטרם נכנסו האמריקאים למלחמה, ודאי וודאי. אז בלית ברירה, אכלו את הצפרדה הענקית הזו שנקראת סטלין, כן? והוא ידע, הוא ידע שהוא מסוכן מאוד, וזה הוכיח את עצמו. בסוף המלחמה, הרוסים התחילו לשעוט לתוך רוסיה, לתוך אירופה, כדי לתפוס את כל הארצות שקרובות לגבולות שלהם, כן? היה צריך לנהל אחריהם, ממש מרדף, כדי שלא ישתלטו על חלקים גדולים של אירופה, כן? התחילו לנהור פנימה. הייתה נהירה לכל מיני מקומות, גם כביסה של שטחים, גם תפיסת מסמכים, כל מיני, יש מחקרים מאוד מרתקים, כל מה שנוגע למרדפים אחרי המלחמה, מי יתפוס, מי יתפוס, מי יתפוס, מאבקים מאוד עולים. מכל מקום, כל מקום, זה עניין של שלום הנהר. שלום הנהר, הוא, כן, מתרחש למרות שיש גבול. נהר עז ושוצף ביני לבינך, אבל אני מסוגל בצוק העיתים, במצבי קושי שאין לי ברירה. אני מסוגל ומוכן ומוכן לשלם לך גם, כדי שאני אחצה את הנהר אליך, והצעה תחצה אליי. כן? את הגל הזה ואת המצבה הזו, שאתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. למלחמה אין אתה עובר, אבל לפרגמטיה אתה עובר. שם היה בן אבימלך לאברהם מין שלום כזה, שלום נהר. כן? לא בגלל שאברהם הוא לא שייך לשלום גבוה יותר. כי עם אבימלך רק שלום נהר. זה מה שאפשר. מכל מקום, זה השלום האחד. והשלום הזה, תדעו לכם, הוא קיים בתוך זוגיות. יש מצבים שלמרות שהגבר מרגיש ריחוק מן האישה, ומרגיש הבדלים, הוא עוד לא ירד לעומק החיבור שביניהם, לעומק הידיעה שהם נשמה אחת בגופים מחולקים. לא ירד לזה. והוא חווה בעיקר את הגבולות. היא שונה ממני בצורת הדיבור שלה, בצורת ההתנהגות שלה, בסדרי הדיפויות שלה. הוא חווה את הנהר, הוא חווה את הנהר. ואף על פי כן, הוא אוכל מצידה, והוא נותן לה דברים ככדאי לו. כי אם הוא ייתן לה עכשיו את זה, מחר הוא יקבל ארוחה טובה. כן? עד כדי כך. אני אומר את זה בצורה מעט בוטה. אבל שלום הנער קיים בתוך הנישואין. אני אומר להגיד, זה כמעט במליצה מביכה, ולא נוחה ולא סימפטית כל כך. מתחת לחופה, אם היה לנו מד שמודד מה עם מרכיבי הקשר מתחת לחופה, כמה יש משלום הנהר, כמה יש משלום הגדרה שלא דיברנו עליו, וכמה יש שלום הציפור שלא דיברנו עליו, היינו מגלים דברים מאוד מפתיעים ומעניינים. זה שלום הנהר. מה זה שלום הגדרה? שלום הגדרה, לא תאמינו, זה התפתחות של האגו. עכשיו האגו קצת מרחיב את גבולה, ואני בכוונה אומר אגו, כי עדיין יש אגו, אבל האגו הולך יותר לקראת פשרה. מה אומר האגו? לא, לא. אנחנו לא משני צידי הנהר. לא. אנחנו בברית נאטו. אנחנו באותו מפעל. אנחנו שנינו שותפים במפעל הייטק, מפעל כזה, אנחנו שותפים. אנחנו באותו מפעל. זה נקרא שלום הגדרה. כן? תסביר מדוע זה דווקא גדרה. כן? אבל שלום הגדרה מדבר על מצב שהאגו מתרכך מעט, והוא מבטא את הרווח האישי שלו, אז האדם, למרות המחיר שיש בשותפות, זה שותפות. זה לא חציית נהר וחזרה באותו היום לביתי. אנחנו שוהים באותו המפעל. אנחנו, זה נקרא דין השותפים. דין השותפים, כדירה דבי רבי, כדירה, כן, של שניים, כן, זה שני אנשים שנמצאים תחת קורת גג אחת. אבל עכשיו, מתוך קשר כזה אגב, כן, שכוונתו זה למקסם בסופו של דבר את הרווחים האישיים של כל אחד משותפים, מתוך קשר כזה לפעמים יכול באופן פלאי לצמוח שלום מאוד עמוק. אגב, לא אמרתי לכם, אבל יכול להיות שגם בשלום הנהר יכול להתפתח קשר. תארו לעצמכם, כן, שאותו ספן, כן? אותו ספן רוסי, כן? הוא עובר לגרמניה, והוא פוגש בנקודת הגבול את הנס הגרמני, הם מחליפים ביניהם סיגריות, הוא נותן לו סיגריה רוסית, הוא נותן לו סיגריה גרמנית, והם חייכים אחד לשני, ומתפתח קשר. אפילו מבקרים זה את זה. אחד במדינתו של שני, יכול להיות דברים כאלה. יכול להיות, אבל שלום הנער בעיקרו הוא לא מיועד לזה. שלום הנער קשה לו מאוד להצמיח את הרמה היותר גבוהה, כן? כאשר הוא מופיע לבדו, כאשר הוא דומיננטי, קשה לו מאוד, כן?
גם בשלום הזה, אני במרכז, פשוט...
או, בדיוק. בשלום השותפים יש פה ריכוך של האגו, עד כדי מוכנות להיות שותפים באותה מפעל. זה ודאי בא מצד הריכוך של האגו. אבל עדיין האגו מצוי, ולכן הוא זה שמכריע. מה זאת אומרת הוא זה שמכריע? בסופו של דבר, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בסופו של דבר, כל אחד הוא מצפה לחלקו בעסקה. כלומר, אם העסק המשותף מכניס בחודש 500 אלף שקל, אני נושא עיניי למה? ל-250 שלי. אתה חושב שזה מעניין אותי שגם אתה מקבל 250? אם הייתי יכול להשיג את ה-500 אלף לבדי, בלי הזדקקות לך, ולא הייתי צריך יותר בתור פועל. וכי חסרים שותפים שפתאום אחד פורש מקים לו עסק משלו, בעיתוי מאוד מסוים, זה סיפורים שבכל יום. זאת אומרת, גם דין השותפים הוא לא סיפור גדול. למרות שיש בו ריכוך של האגו, אף פקן לא סיפור גדול. הדוגמה של גדרה היא דוגמה מאוד מעניינת ומאלפת. אנחנו רואים שותפות נהדרת בתוך הגדרה. מה קורה בגדרה? נשים לב. שני יסודות מנוגדים נפגשים על ידי תיווך של הסיר. למעשה, למטה בוער את האש, נכון? ובתוך הסיר מה יש? מים. נגיד, יש מים, נכון? ולמרבה הפלא, האש לא כבת. והמים אומנם מתאדים בקצב איתי. כי אין מגע ישיר בין האש והמים, אלא יש תיווך של הסיר עצמו. כלומר, היסודות השונים של ראובן ושמעון נפגשים על ידי תיווך של השותפות. השותפות היא מעין תיווך שמאפשרת לראובן ושמעון להיות תחת קורת גג אחת ולהפעיל עסק משותף. כמו שאמרנו, אפשר בהחלט לראות בזה התקדמות והתפתחות והתרככות של האגו האנושי. זו מדרגת שלום הגדרה. שלום הציפור זה סיפור אחר. מה זה שלום הציפור? שלום הציפור, מה שיבהיר לנו, הוא ייתן לנו מושג בזה, זה מה שאמר רב הרלווין, כאשר הוא רצה לומר שלאשתו כואבת הרגל. איך הוא אמר?
כואבת לנו.
הרגל של אשתי, כואבת לנו. עכשיו, זו לא מליצה. זה לא מליצה, תסתכלו בגוף שלנו. ברגע שכואב לי באצבע, כואב לי רק באצבע? כל האישיות מרגישה את זה. נכון שאם כואב לי באצבע, אז עיקר הכאב מתרכז שם. אבל משהו מתפשטת חולשה בגוף כולו. כן? כל המבנה האורגני הזה שנקרא גוף, וכל החלקים בו הם בעצם מאוחדים זה, הם מחוברים זה עם זה, כולם מרגישים את זה. מעשה זה, אחד מאיבריו לוקה, כולו לוקה, כך ישראל. אחד מאיבריו לוקה, כולו לוקה, הסתכלו בעם ישראל. יהודי אחד נרצח, יהודי אחד נפצע, כל העם מדבר על זה. דבר מדהים, כי ביסודנו אנחנו אחד. שלום הציפור הוא שלום שיסודו זה מתוך ההבנה החודרת, העמוקה, שאני ואשתי זה אחד. כבר טעמנו את שיקוי האהבה הזה באירוסין. האירוסין זה בדיוק שלום הציפור. זה האהבה הפלטונית. האירוסין זה האהבה הפלטונית. כלומר, שאתם תגיעו, כן? למצב שתמצאו את בנות זוגכם, ואתם תרגישו את הפעם זו עצם העצמאי, הרגשה הזאת, הרגשה, המצלול, השיקוי האהבה הפנימי הפלטוני הזה, זה הנשמה אחת. ומאירוסין עוברים לנישואים. בנישואים אנחנו כבר נפגשים עם הגופות המחולקים. עם הגופות המחולקים. אישה ואני איש. היא שונה ממני. אין שום דבר שבו איש ואישה הם מעשה זהים. גם בדברים שהם עושים, אותו דבר בחיצוניות, הם עושים את זה באופן אחר. מבחינה נפשית ויחס וגישה. כן, אבל ברגע שאדם ניגש להבנת הקשר מנקודת המוצא של הנשמה אחת, אז שהוא ניגש לחילוקים, החילוקים בעצם, כמו שאמרנו פעם שעברה, זה תווים ששייכים לאותו סולם. אילו תווים ביצירת מופת, כן? חדווה, שמואל, הנה, איזה תו אחד, אני תו שני, ושנינו מצרפים ויוצרים איזשהו הרמוניה, לא רק מלודיה של צלילים בודדים משורשרים זה בזה, אלא מלודיה, שני צלילים שמתחברים יוצרים מה שנקרא אקורד, כן? יוצרים אקורד, זה שלום הציפור, שלום מופלא, למה זה מתבטא דווקא בציפור? כי ציפור מיוחד בה מאוד, שמצד אחד יש בה איבר תעופה, שזה הכנפיים, נכון? ויש בה איבר שהוא משמש לו למה? בשעה שהיא הולכת על הקרקע, זה הרגליים, נכון? כן? שני איברים שהם מנוגדים ופועלים ברשויות שונות לגמרי. אבל מרבה הפלא, כל מבין דבר יודע, כן? שגם כאשר הציפור עפה באוויר, שמה נאמר שרגליה מיותרות אז, חס ושלום, אבל אם נחתכות או נפגמות רגליה של הציפור, היא לא יכולה לעוף גם. רגליים של ציפור זה לא גלגלים של מטוס שצריך לבלוע אותם בבטן המטוס, כי אחרת הן מפריעות לאווירודינמיקה. ממש לא. הרגליים, למרות שהן קופלות בשעת טיסה, הן מסייעות למברני האווירודינמי, ליציבות, למניעת גלגול ועוד דברים כאלה ואחרים. זה לא פשוט. אז נמצא שגם כאשר הציפור נמצאת באוויר, שכאילו הרגליים מיותרות, הרגליים נמצאות שם. יש שיתוף פעולה. אין מצב של היפרדות בין הרגליים לכנפיים. אפילו ברשויות כאלו שהאחד הדומיננטי יותר. וכנ"ל אותו דבר זה גם על הקרקע. למרות שעל הקרקע לשם ההליכה מה זקוק, מה נחוץ לנו רגליים. שוב, חס ושלום לפגוע בכנפיהם של הציפורים. אבל ציפור שנחתכות כנפיה יכולה ללכת? היא נופלת על המקום לימין או לשמאל. היא לא יכולה. הכנפיים שמשות לו לאיזון. זה שלום הציפור. אני לא יכול בלעדייך ואת לא יכולה בלעדיי. מה הפתרון? נפעל ביחד. זה שלום הציפור. זה מדרגה מאוד גבוהה. עכשיו אני חוזר למה שאמרתי לפני כמה דקות. שאנחנו נכנסים מתחת לחופה, אם היה מד שבאמצעותו היה ניתן למדוד את רמת הריכוזיות של שלום הנהר, שלום הגדרה, שלום הציפור, אני לא אומר מה היינו מוצאים. אני רק רוצה לומר, שצריך להבין, גם בני תורה, שלומדים תורה, הם מוצאים את שאהבה נפשם, שיחסים מתחת לחופה, יש נוכחות, יש עקבות, יש חתימה, חתימת אנרגיה של שלום הנהר. זה טבעי, למה לא? שלום הנהר שיהיה קצת, למה לא? בסדר. יש גבול ששלום הנהר הוא לא רק מותר, הוא אפילו הכרחי. הוא הכרחי, הוא מאוד חשוב. שלום הנהר הוא חשוב, מאוד חשוב. כי יש עניין של הגינות. עשית לי, אני עושה לך. אני גומל לך טובה, תחת טובה. יש בזה הגינות. שלום הנהר הוא בבחינה של דרך ארץ הקודמת לתורה. הגינות. פשוט. עושים עסק משותף. ויש בינינו חוזה. הסכם סחר. עד הגל הזה ועדה המצבה. זה בסדר גמור. כשהוא נמצא במינון המתאים, שלום הנהר הוא כמו שמרים ליין. הוא משבח את המדרגות העליונות. הוא בסדר. כן? אבל שהוא בריכוז גבוה מדי, ונכנסים איתו הביתה, או-הו, איזה מלחמות מתחילות. כל אחד מדקדק על השני. כל אחד מדקדק על השני. היי, 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 אתה לא נתת לי פה מה שיפתר. היי, רגע, זה לא לפי ההסכם. מתחילים לדקדק באותיות הקטנות של ההסכם. זה שלום הנהר שהוא לבדו. הוא צר, הוא קנטרני, הוא דווקני. הוא עוסק באותיות הקטנות. אין בו מכילה, אין בו נדיבות לב. הוא קשה, הוא דיני. מאוד. הרבה קפדנות יש בשלום הנהר שהוא נמצא לבדו. גם שלום הגדרה הוא מאוד חשוב. בתוך זוגיות יש הרבה דברים שאנחנו עושים ביחד. אנחנו שותפים בהם. זוגיות בלי שותפות? אוי ובוי, איפה שמענו דבר כזה? אבל שהשותפות היא לא יונקת משלום הציפור, שהשותפות היא בעצם לא תרגום של הנשמה אחת, שותפות כזו יכולה להפך לתחרות בין שותפים. מישהו עוד עשוי פה לצאת מן השותפות ולהקים לו מפעל מתחרה עם השכן או עם השכינה. זה יכול לקרות. בשלום הנהר כשהוא דומיננטי מדי. אבל ששלושת המרכיבים האלה מופיעים במינון נכון. ובראשם שלום הציפור, לפחות ברמה של החזון. כי מה לנו בשלום הציפור? כדי להגיע לשלום הציפור בפועל, אנחנו צריכים לפחות שתי גלגולים של זוגיות. כן? בשביל להגיע לשלום הציפור. אבל שלום הציפור, איך הוא מגיע אלינו? דרך מה? דרך האירוסין. כשאדם מכיר אישה, והוא חווה את הנקיות של קרבת הנשמות, הוא לא נוגע בה בזמן הקשר, והוא לא מתחיל לחגוג על רגשות בזמן הקשר, הוא נותן לקשר האפלטוני, הקשר הפנימי, לוודא שהאהבה היא מתבצעת באמצעות הנשמות, שיח הנשמות, בכל מקום שהוא מרגיש שהוא נמשך למקומות חיצוניים בקשר, שם הוא צריך להתרחק מזה. ברגע שאנחנו מביאים את החזון של שלום הציפור בצורת האירוסין, אז גם שלום הגדרה מקבל את הממדים שלו. הוא נהפך לכלי לשלום הציפור. וגם שלום הנהר, למרות הגסות שלו, גם הוא נוכח שם באיזושהי מידה לפי הצורך. במילים אחרות, מה שצריך לעשות הוא לקחת את הציפור, לשים אותה בתוך הגדרה, לא לבשל אותה, ולשים את הגדרה על המים, על הנהר. הנה, זה הבבושקה שלנו. בובה בתוך בובה, הציפור בתוך הגדרה, הגדרה על המים, ושלום הישראל. כן? זה כדאי לשים לב היטב. כן? כשדיברנו על האופן שבו בוחרים בת זוג, כן? למעשה נתנו את המתכון איך לדאוג לכך שהמינון של שלושת המרכיבים יהיה נכון. נציאת חן חיצונית, התאמה נפשית לבניין משותף ומטרות. ברגע שאנחנו מקפידים בשלושת המרכיבים האלו, ממילא יצרנו כבר את המדרג הנכון בין שלום הנהר לשלום הגדרה ושלום הציפור. גם היום לא התקדמנו, אבל זה קשור למושג של אהבה, כך יהיה לנו יותר קל להבין את זה בהמשך. האהבה היא היסוד לחיים המשותפים. כן, רבות מדברים על אהבה, אך ספק גדול, אם מבינים את עומקה ומשמעותה. פעם באה נבין את זה ונראה כיצד מושג האהבה הוא יורד משמיים לארץ, כלומר הוא סליחה למילה, זה לא שזה תגיד. כן, אנחנו נראה שמושג האהבה או נטיית האהבה שבנפש, שמצד שורשה היא אהבה בתענוגים, היא אהבה אמיתית בין איש ואישה, כן? כאשר האהבה נופלת, מה שנקרא אהבה נפולה, כן? היא מתממשת בשלום נהר, או גרוע מזה, בתאוות בשרים. אנחנו נראה את האהבה בשני המצבים שלה, המצב השורשי הקדוש והעליון, שלום הציפור, והמצב הנמוך והירוד, שלום הנהר ואפילו למטה מזה. אז נעצור כאן.